ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בעמודה ה' בערך באמצע, ויש לפרש כי המאמר הזה רוצה לומר, כמו שהתורה מחזרת חולי הגוף אל הסדר כמו שהתבאר, כך התורה מחזרת אנשי חולי הנפש אל הסדר. כלומר, אם עד עכשיו דיברנו על גוף, אז מדברים פה עכשיו על הנפש. האמת היא, החידוש היה בחלק שלמדנו עד עכשיו, שהתורה זה לימוד רוחני והגוף זה דבר גשמי, והתורה מחזירה את הגוף לסדר שלה. הרחנו מאוד בהסבר על היחס בין הנשמה לגוף, וכמו שבאדם הפרטי יש נשמה וגוף, ככה גם העולם יש בו נשמה וגוף. והביטוי שהתורה היא סדר לעולם, משמעותו שהתורה היא נשמה לעולם, וממילא העולם מתוקן על ידי הנשמה. פה עכשיו מדברים על הנפש, שהתורה מתקנת את הנפש. זה לכאורה זה פחות חידוש. צריך להבחין בין נפש לנשמה, זה שני דברים נפרדים. נפש זה עדיין הצד הגשמי של האדם, זה לא הצד הרוחני של האדם. ומילא אותו יחס בין נשמה לגוף שדיברנו לפני כן נאמר גם על כאן. תראו למה הכוון הנפש. הוא אומר כך, כך התורה מחזרת אנשי חולי הנפש אל הסדר. אף אם יש בהם חולי הנפש, התורה היא מחזרת הכל אל סדרו. השאלה היא, מה זה חולי נפש? אז הוא אומר, וחולי הנפש כאשר האדם יש לו חיסרון בשכלו ובמחשבתו, והחטא במחשבו בכמה דברים, ועוד יש חולי הנפש בכוח הדיברי שהוא למטה מן השכלי כאשר ידוע, ועוד יש חולי הנפש בכוחות הגוף של אדם שמהם התאווה והקנאה. בעצם פה מדבר על מידות או טעויות בצורת חשיבה או חוסר טקט בצורת הדיבור. זה קשור לנפש, זה לא נשמה.
שכל,
כן, אבל שכל, השאלה כשאתה אומר את המילה שכל למה אתה מתכוון? ליכולת לעשות אחד ועוד אחד? זה סתם מחשב. המילה שכל היא במערל היא במובן הרבה יותר רחב. המילה שכל היא כאן הצד הרוחני שבאדם, אבל בתוך הצד הרוחני שבאדם יש שני עניינים, יש נפש ויש נשמה. בכלל יש נפש, רוח ונשמה, בעצם יותר מדויק. ומעל זה יש עוד שני דברים, חיה ויחידה. כאן נרן חי. נפש זה כביכול גם לבעלי חיים יש נפש. נפש זה התכונות שלך. עכשיו, לבעל חי גם יש נפש. לסוס יש נפש של סוס, לחמור יש נפש של חמור, לך יש נפש שהיא עצבנית, שהיא מקנאה, יש לה רדיפה אחרי אוכל, רדיפה אחרי הריון, כל אחד והרדיפות שלו. זה נקרא נפש, זה צד גשמי יחסי, כן? כמובן. אז לימוד התורה שהוא כולו מעולמות רוחניים גבוהים מאוד מאוד, הם מתקנים גם את המערכת הזאת. כל הדברים אשר מהם החטא. סתם, בכלל, צריך לומר את זה. אנחנו נוטים לייחס לעבירות שלנו לאיזה משהו שטעות נקודתית. זה חטאתי, נו. בשביל זה, מה אתה רוצה ממני? להרוג אותי? אתה תשמע, אבל אתה עשת עבירה כי נרדמת ולא קמת בזמן התפילה. אז מה אתה? בסדר, נתאמץ פעם הבאה, נקום וזהו. מקסימום יצעקו עליי, אתה עצר, אתה אוהב לישון, אתה ככה גם מפרש לעצמך. בסדר, ישבתי קצת, מחר אני אחליט לשנות את האופי שלי, אני אתחיל לקום מוקדם. זה לא נכון להתייחס ככה. כל צורת ההתנהלות שלנו בחיים מראה על משהו עמוק עמוק בנפש. ואנחנו רוצים לא שתתרגל נקודתית, הפך מה שעשיתי עד עכשיו, אני רוצה שתשנה את המהות הפנימית שלך. שמע, אני מקנב, אז איך אתה מתייחס לזה? זה לא יפה, אבל נקרא איזה מאמר, שניים על גדול את הקנאה, זהו, אני אתגבר על זה. כי זה משהו ילדותי, זה משהו... לא, זה לא ילדותי. זה אתה, זה האישות שלך. ולא משנים מידת קנאה על ידי שאני קורא איזה מאמר על בגנות הקנאה. זה לא, לא יעשה כלום. זה כן מה שיעשה, זה באותו רגע תגיד, זה לא יפה לקנא ולכן לא תקנא. אבל בעומק האישיות שלך מידת הקנאה מקננת והיא חלק ממך. אז זה חולי, זה לא נורמלי. למה יש לך מידת הקנאה? לא למה לא הצלחת להתגבר עליו חד פעמית. זה בסדר, התגברתי. אנחנו מדברים על שינוי פנימי מהותי. אז זה קרה ללמוד תורה, כי זה משהו רציני. גם את הנקודה פה, אנחנו לפעמים מתייחסים למידות שלנו כמשהו, טוב, לא כל כך נורא. זה, אני קצת רוצה כבוד, מה יש? אני קצת אוהב כסף ותאוות ואוכל, אז מה? אבל אם אני מדבר על שינויים במהות הפנימית שלי, זה כבר מסובך מאוד מאוד, וזה התורה. ועוד יש חולי הנפש במעשה, דיינו פעולת החטא בעצמו. וכנגד זה אמר חש בראשו יעסוק בתורה, כי בראש המחשבה והתורה היא רפואת חולי הנפש הזה. וכאמור, זה לא משהו חסר משמעותי, זה דבר שמצריך תיקון אמיתי. יש הרבה אנשים עם תפיסות עולם שנובעות ממהות הנפש. זה לא סתם, אני יודע מה, שר החינוך יש לו תפיסות עולם של יש עתיד. זה צריך לחפש עמוק עמוק באישיות של עולם הזה. גם אי אפשר לצעוק עליו, הוא ככה, הוא חושב. ואמר חש בגרונו יעסוק בתורה, נגד הדיבור שהוא בגרון, וגם התורה רפואה לחולי הזה. ואמר עוד חש בבני מאב יעסוק בתורה, שנאמר רפותי לשריך. פירוש בני מאב שבהם לב וכבד, שבהם כוחות התאווה והקנאה, וגם כן התורה רפואה לחולי הנפש זה. וכפי שאמרנו, התאווה והקנאה שמדובר פה זה לא במקרה, אני מרוב תאווה חטפתי את האוכל שלך ואכלתי וזה לא יפה, זה לא בסדר, אז אתה אומר, טוב, פעם אני אשתדל לא לגנוב אוכל מהחבר שלי. אבל זה, לא זו הנקודה. אני רוצה שפעם הבאה לא יהיה בך את התאווה לאוכל. זה מה שאני מחפש. לא, זה כבר חולי שרק משהו עוצמתי יכול לפעול עליו. זה לימוד תורה. אחר כך אמר חש בעצמות על עסק בתורה, העצמות הם כלים שעל ידי המעשה, כי הבשר בלבד אין פועל המעשה, אבל המעשה אשר יעשה על ידי העצמות שהם קשים וחזקים על ידם המעשה. והתורה גם כן רפואה לחולי הנפש הזה, איזה נפש של עשייה. כפי שאמרנו, לא תמיד העשיות שלי מתוקנות, וגם פה אותו דבר, כל העשייה שלי נובעת ממשהו פנימי בנפש האדם. ולכן אם לא קמתי בוקר אחד לתפילה, זה לא רק הנקודה הזאת, זה משהו הרבה יותר רחב עמוק בעניינים האלה. וגם כאן לימוד התורה, כאשר יוצא האדם מן הסדר בשינוי אשר יש לו במחשבותיו, מחשבת עבודה זרה או קנאה בלב שבו הקנאה והתאווה מן הכבד, או כמו שידוע, וגם דבר זה התורה מחזיר אותו לסדר. זהו, נגמור את הפסקה הזאת פה. ואחר כך אמר, כמו שהתורה רפואה היא לחולי הנפש, להחזיר חולי הנפש אל הסדר, כך התורה היא רפואה לגוף. ולכך אמר, חש בכל גופו יעסוק בתורה. ולכך לא קרא לאיברים המיוחדים דהיינו הראש והגרון ובני מאיים והעצמות במה שאמר חש בכל גופו, רק כי אלו איברים חולי הנפש תלוי בהם. ואחר כך זכר חש בכל גופו כנגד הגוף שהתורה היא רפואת הנפש והגוף, וכל זה מפני כי הוא סדר שמינת הכל, לכן העסק בתורה אין ראוי שיהיה נמצא שם לכלל. בעצם מה שקראנו עכשיו זה סיכום של כל מה שלמדנו היום בשבוע שעבר, מה שהתחלנו עכשיו בשבוע שעבר. נחזור על הסיכום כדיל עליו. המדרש אומר ככה, חש בראשו, חש בגרונו, חש בבני מאה, ואחר כך עצמו, אחר כך כל גופו. כמובן השאלה היא, זאת אומרת כל גופו, אז כבר אמרת את כל האיברים האחרים, אז מה אתה חוזר ואומר כל גופו? אז אומר, לאור הלימוד האחרון שבנו עכשיו, לא לפני שבוע, שהאיברים האלה הם איברים של הנפש, ראש זה תפיסות עולם, אחר כך דיבור, אחר כך הלב והמעיים, אלה הם משכן הנפש. ואחר כך תאמר על הגוף. אז יש לי פה נפש וגוף, והתורה אמורה לפתור את שתי הבעיות האלה. כשכלפי הגוף אני מבין, התורה היא הנשמה לגוף, אבל כלפי המידות, לכאורה תיקון המידות ולימוד תורה זה היינו הך, אז אמרנו שגם זה לא נכון. פה מדבר על הנפש, והנפש יש בו בחינה גשמית, והתורה היא משהו מעבר לנפש, היא גבוה יותר, היא אלוקית, היא רוחנית, וממילא יכולה לטפל גם בנפש וגם בגוף, ששתי אלה בחינות של גוף, שתי בחינות של גוף. עד כאן העניין הזה פה. טוב, פה מתחיל מדרש נוסף, חז"ל נוסף, שהמהר"ל מסביר אותו. בואו נראה מה מוסיף לנו המדרש הבא. בעצם מה שהמהר"ל עשה, הוא ליקט את כל מדרשי חז"ל מהש"ס שעוסקים בלימוד תורה, הוא מביא מדרש מסביר, מביא מדרש מסביר. בואו נקרא את המדרש הבא, נראה, נתבונן בו מה הוא הוסיף לנו על הלימוד הקודם. אם אני מסכם את הלימוד עד כאן, התורה היא סדר, פירושו נשמה, והמקום שבו המערכות מתנהלות זה בנשמה. לכן לימוד התורה היא הנשמה, וכשאני עוסק בצד הנשמתי של הבריאה, שזה התורה, ממילא הצד הנשמתי שבאישיות שלי מתעלה, והנשמה היא זו שמפעילה את הגוף או את הנפש, אז ממילא תפעיל אותם בצורה יותר נכונה, יותר מדויקת. זה היה עד פה. עכשיו אני אראה את המדרש. פרק היה נוטל, את זה דרש מנחם בר רב יוסי. המדרש הקודם זה היה מאיפה?
תרקצל מעברים.
זה היה, מה זה? כן, עירובין. לא, נסתים תו איזה סדר בתוך המובאות, זה עירובין, פה זה סוטה, כנראה הוא הלך לפי מבנה של תוכן ולא מובאות סתם. פרק היה נוטל, את זה דרש רבי מנחם ברבי יוסי, כנר מצב את הוראו, תלה כתוב את המצווה בנר ואת התורה באור. לומר לך מה נר אינו מגן אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגינה לפי שעה. ומה אור מגן לעולם, אף תורה מגינה לעולם. דיינו, זמניות, ארעיות מול קביעות. ואומר ביטה לך תנחה אותך בעולם הזה, בשוכבך תשמור עליך זו מיטה, והקיצות היצחך לעולם הבא. כלומר, התורה היא מלווה אותך בכל השלבי החיים. משל האדם שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפלה, ומתיירה מן הקוצים, מן הברקנים, ומן הפחתים, ומחיה רעה, ומן הליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך. נזדמנה לו אבוקה של אור, כן, אור לעומת נר, ניצור מן הקוצים, ומן הברקנים, ומן הפחתים, ועדיין מתיירה, סליחה, אבוקה של אור זה הנר, זה הנר, ועדיין, זה, במשל הוא מקביל הנר, אבוקה של אור זה נר, זה לא האור, ועדיין מתיירה מחיה רעה ומן הליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך. כיוון שעלה עמוד השחר ניצול מחיה רעה ומן הליסטים, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך, כיוון שהגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם. עד כאן המדרש פה. לפני שיכנס לעניין פה, היחס בין נר מצווה ותורה אור. לפני שניכנס למה שהמהר"ל מסביר, אני סתם, היה, לפני איזה שנתיים, שלוש, יצא לי דיבור עם מישהו, ויכוח, ושמתי לב שחצי מהגוש שם היו מקשיבים לדיבור. היה בישיבה דיבורים על, איך זה נקרא, התוכנית, תורת חיים, משהו כזה, שהעיקרון בו אומר שאין משמעות ללימוד תורה בבית המדרש, אלא אם כן אתה מחבר את זה לחיים, משהו כזה. מה משהו לחבר את זה לחיים?
לשנות את עצמך, לשנות את האופי ואת המידות.
כן, אז זהו, לא חיים במובן של לחיות תיקון המידות, אלא חיים במובן של חיים בעולם האקדמי, בעולם בחוץ. זה מין מסר כזה שהיהדות והמהות שלה והייעוד שלה ועניינה זה לחיות בחיים הגשמיים, ואת בית המדרש כאילו להעביר לחיים הגשמיים. זה הפילוסופיה. ההנחיה, תגמור את ההסדר, לך לאוניברסיטה ותעבוד ב, לא יודע, בכל מה שאתה עובד, ותקבע איתי על התורה. זה נקרא לחבר התורה. והיה לי ויכוח עם האנשים שחשבו ככה, אמרו לי, אבל מה אתה רוצה? תורה שאתה לא מקיים אותה בפועל, מה היא שווה? והתשובה שאמרתי היא כדלהלן: אוי ואבוי אם אתה לוקח את המקור ואתה משווה אותו למעשה. התפיסה הזאת אומרת שתורה ונר זו היינו הך, וזה לא נכון. התורה הוא האור, הוא השורש, הוא המקור. מי שאין לו את המקור הוא לא יכול ללכת למעשה. אין דבר כזה. וכל זמן שאתה עוסק באור עצמו, אתה נמצא בעולם הרבה יותר גבוה ועליון. אז לא יכול להיות שאתה תשווה את שני האנשים אותו דרכה. זה שנמצא באור ולומד תורה כבר בגיל, והוא נשאר בכולל ולומד עוד ועוד, אתה לא יכול בשום אופן להשאות אותו לזה שנמצא בעולם המעשה ולהגיד להם היינו אח. יותר מזה, תגיד לי, זה שעוסק באור הוא הבדיעבד, וזה שעוסק בחיי המעשה הוא האידיאל. לא יכול, כי זה נקרא תורה. תראה לי בת שהייתי בשבת, אבל שיש לי בת ממש מילי, לא משנה, ורעיה בבית אל, ומחזור שכל הבנות, ההורים שלהם, לא יודע, אני לא יודע למה אני נתקעתי שם. אחד מהם, בת אחת, אבא שלה, ראש ישיבת הרמות, לא הרמות, היא שהיה פה אחים, רב עמי, אחים תאומים. אחד אחר היה, כולם רבנים וכו'. אחד הרב אירן תמיר ממכון מאיר, כל הגדולים האלה שם. אז סעודה שלישית הרב אירן תמיר קם ואמר דבר תורה, זה היה פרשת בעלותך. היו שם שני נונים להפריד בין פורענות לפורענות, והפורענות הייתה כתינוק הבורח בית הספר. אז הרב אירן תמיר הסביר מה פשט תינוק הברך בית הספר, שהם רצו להישאר רק, הוא הפך את ההבנה, עם ישראל רצה להישאר רק בהר המוריה. זה הפורענות. עם שרוצה להישאר רק בבית המדרש זה פורענות. התפקיד שלנו זה לחיות בעולם הזה ולקיים מצוות. ככה אמר הרב אירן תמיר. הרב קר, קם הרב עמי, מה שאתה אומר זה הפורענות. את הר סיני לא עוזבים, זה התורה שלנו, אנחנו לא עוזבים. זה היה ככה, אבל גם הרב ציקי אתה שם, אתה לא בעד. אז זה התורה או
ממש נפסק.
ברור שלא בא מצדק. מה פרושה ברב? שני דברים יכולים. ברור. אילולי הר סיני והתורה היא אור, אין שום אפשרות לחיות חיי מעשה מתוך קיום מצוות. אין דבר כזה. אלא מה? יש כאלה שלא יכולים להישאר כל ימי חייהם בתורה אור. בסדר. אבל גם הם חייבים את החיבור ואת הקישור לתורה אור. אבל אתה עשה את זה לאידיאל, לעזוב את התורה אור. הבעיה היא לא בפועל, אלא הבעיה השקפת עולם. הרבי גם מבין שיש אנשי מעשה, אבל הוא לא יהפוך את זה לאידיאל, הוא יגיד זה מכוח העובדה שירדתי מהאור, מהמקור, ואני יורד לענפים. כל דבר, מישהו יגיד שהגרעין של העץ אין לו חשיבות? אבל כמובן, בלי הגרעין אין ענפים, אבל את עשת ענפים לשווה ערך הגרעין. אתה לא יכול להגיד, זה לומד תורה, וזה חייל בצבא, ויש להם אותו דבר. זה מקריב נפשו בלימוד תורה, וזה מקריב נפשו בצבא. זה לא אותו דבר. הצבא הוא ענף מתוך האור של התורה, אבל לא שווה ערך לתורה. שוויון בנטל, זה אמירה לא נכונה. עכשיו, זה לא אומר שמי שלומד תורה לא צריך להיות בצבא, זה לא, אבל להבין את את האמת, את צורת ההסתכלות האמיתית, התורה הוא השורש, הוא האור. מהאור נוצר הנר, אבל לא הפוך, לא שייך להשוות שני דברים לא שווים. אז כל הדיבורים על שוויון של תורה ל, הוא לא דיבור נכון. פשוט זה טעות מילולית, טעות מחשבתית, זה קצר פילוסופי. זה כמו להשוות בין הענפים לשורש. זה לא השוואה בכלל. ענפים זה מה שנוצר מהשורש. וואו. עכשיו משהו בן לאבא שלו. האבא הוא המקור של הבן. אילו לאבא הבן לא היה קיים בעולם. אין, זה בכלל שני דברים נפרדים. בתוך הילדים תשווה, בתוך התוצאות תשווה, יש מצווה חשובה, פחות חשובה וכו', זה כן, אבל לא בין תורה ל... אין דבר, התורה הוא הבסיס, הוא השורש, הוא המהות, הוא הכל.
מה אתה אומר לשעובד בגילו של גסו?
זה משהו אחר, זה נושא אחר. יש יחס בין תורה לקיום מצוות. מה היחס בין זה נושא אחר, זה נושא אחר. מה אתה אומר לאדם שמחסיק ללמוד תורה בונה סוכה? אותו דבר, אני אומר אחד שמחסיק ללמוד תורה בחצה. זה מצווה, זה מצווה. השאלה היא לא, 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 האם שירות בצבא זה מצווה. השאלה היא משהו אחר. האם מבחינה חינוכית, רוחנית, עם ישראל מזקוק היום? ליותר צבא או ליותר לימוד תורה? זה שאלה אחרת. זה לא, לא זה הנושא. גם החרדים הרגיל, אף אחד מהם לא, גדולי הדור, אף אחד לא אומר שצבא זה לא מצווה. גם מרא שתיים, הכל החזון איש, כולם הסכימו. הם טענו שהדור זקוק ללימוד תורה יותר מאשר צבא. ככה הסתכלו. ובגדול זה נכון. וגם מתוך הנחה שלצבא יהיו מספיק שילכו, וללימוד תורה לא יהיה מספיק. אז בוא נראה עולם התורה. היום שיש עולם תורה גדול ורחב, עכשיו משהו אחר. אולי הגיע הזמן לשנות את המדינים, לא יודע. קטונתי להיכנס לנושאים האלה. טוב, בכל אופן זה סתם ככה סטייה מהעניין פה, אבל זה נכון לומר את זה עכשיו פה. טוב, זה המדרש, נחזור למדרש. במדרש ראינו על הקביעות של האור לעומת הראיות של הנר. ביאור דבר זה, עכשיו הוא מסביר את המדרש. כי התורה היא שכלית, וכל דבר שהוא שכלי אינו נופל תחת הזמן. מה זה שכלי? שכלי לא במובן של השכל, אני יודע אחד ועוד אחד, שכלי במובן הרוחני. התורה הוא אלוקי, זה כבר שכלי, נצחי, רוחני. ולפי איך אמרו שהתורה מגינה לעולה, דיינו קביעות, נצחיות, כמו שראוי את דבר שאלות אחת הזמן, שאין לו שינוי. אבל המצווה מגינה לזמן, מפני שהיא על ידי מעשה הגוף כמו שהתבהר. והגוף יש לו התלות ושייכות בזמן, ולפיכך אין המצווה מגינה כמו כל דבר שהוא גשמי. שהוא נופל תחת הזמן, יש לו הפסק. טיפה להעמיק בזה, המילה מצווה היא מורכבת משם י' כו' כ'. שמתם לב לזה? מצווה זה אותיות י' כ' ו' כ'.
איך?
קודם כל וו ה' זה החצי השני של שם השם. מם צדיק באת בש זה יוד וה'. מם זה יוד, צדיק באת בש ככה זה א' ת' ב' ש' ג' ר' ש' ג'
קוף לג' ר' ד' קוף
לא לא א' ת' ב' ר' ג'
לא זה ש' ב' ש'
ב' זה ש' ג' זה ר' ד' זה קוף ה' זה צדיק או זה אין ה' וצדיק שתמשיך הלאה י' זה ימין מה פירוש? כשאתה מקיים מצווה אתה באותו רגע אתה דבק באור האלוקי, משהו רוחני אלוקי של י' כבקד חודר לתוך הישיבות שלך, אבל זה נקודתי. התנתקת מהמצווה זה הסתיים, זה זמני, זה לא יכול להיות קבוע, כי אתה לא שם, אתה בעולם גשמי. לרגע אחד כביכול אתה מתנתק מעולם הגשמי, מתחבר, גמת את המצווה, נגמר. לעומת זה התורה היא משרה בתוכך את האור האלוקי דרך קבע. זה מה שאומר פה, אין המצווה מגינה כמו כל דבר שהוא גשמי, שהוא נופל תחת הזמן ויש לו הפסק. ואמר, עכשיו נראה את היחס בין הנר מצווה לאור תורה. ביטלך, כבר אמרנו כי התורה שהיא סדר העולם, ודבר שהוא סדר ושמירה הוא שומר אותו מן ההפסק. ולכך אמר, שאם יהיה עוסק בתורה ידע שיהיה נשמר מן ההפסק, כמו שהתורה סדר וקיום הכל. ולכן אמר ביטלכך תנחה אותך. מה זה ביטלכך? רוצה לומר כי בעולם הזה נקרא אדם הולך, שאין האדם בעל הנחה כלל, ואפשר שיעשה דבר עד שיעבור את העיבוד. ולכן התורה שהיא סדר המציאות שומרת אותו ומוליכה אותו שלא יבוא לידי העדר, שלא יבוא לידי העדר, ולאחר מיטה שהוא זמן ההפסק, נקודה, זה לא פסיק זה נקודה, ומוליכה אותו שלא יבוא לידי העדר. אז זהו, השאלה היא איפה הקיום האמיתי של האדם בכלל. כל מילה שאני אומר יש פה כאילו מה להעמיק בו. בכלל איפה מקום החיים של האדם? זה נשמע שאלה פשוטה. נגיד יש לנו, אתה בישיבה ובבית אצל ההורים שלך, כל אחד יודע שהמקום הקבוע שלו זה אצל ההורים שלו, ופה בישיבה הוא נמצא זמן מסוים. מה נפקא מינה בשאלה הזאת? כשהוא לוקח בגדים מהבית, לוקח דברים, איפה הוא משאיר את הדברים הקבועים? ולאן הוא לוקח את המעט? לא ישיבה. ובמילא בבית הוא רוצה שיהיה לו חדר מסודר ויפה ויהיה איזה נאון ויהיה זה, כי זה הבית שלו. למרות שאם אתה עושה חשבון במשך השנה אתה בקושי בבית, אתה יותר פה. אני לא פה, לא אכפת לך איך החדר בישיבה נראה, כן, אבל מה אני פה? כלום,
כי החדר פה אני לא...
או, אבל בפועל אתה נמצא רוב הזמן פה, פה. אז למה אתה לא רוצה שפה יהיה לך? מה? טוב, אתה... אני לא מדבר על צדיקים כמו
לא,
רואים את החדר כשנרדמים ומתעוררים וקמים לפני החושך, בסדר. לא, אני ישר התכוון בסדר, באופן כללי. אז עוד בית המדרש, אז עוד בסדר, לא, אני מתכוון לומר מקום החיים שלך, בבית או חדר בישיבה. איפה אתה, למה אחת שלך בבית הוציא יותר מסודר ויותר מאובזר ואתה מוכן להשקיע בו יותר לעומת החדר בישיבה? אז עוד נקודה של בית המדרש עכשיו, בסדר, זה עוד נקודה. למה? כי זה זמני ושם זה קבוע, נכון? אבל למה זמני? אבל אתה נמצא פה עכשיו, אלא אתה מבין שבשביל שנה אחת שאתה פה לא כדי להשקיע. לעומת זה בבית שאני נמצא שם נו כמה שנים בעזרת השם לא הרבה זמן מתחתנים, מה נגיד ההורים שלך מה הם מרגישים? בעזרת השם פה עד תמיד חיים מי מדבר חושר על עמוד במילים אחרות במקום שאתה מרגיש קביעות שם אתה משקיע העולם הזה הוא עולם של הליכה הוא לא עולם של קביעות ככה צריך להיות לכן בהתהלכך בעולם הזה תדע לך את הלך מבחינת הולך יותר מזה העולם הזה הוא עולם שיש סיכוי שתלך בו לאיבוד תלך לו לאיבוד באיזו מובן אתה תתבלבל איפה העיקר ואיפה התפל בחיים סיפור מעניין על החפץ חיים ככה הוא סביר שהגיע אליו איזה עשיר ובא לו בקטע החפץ חיים הזה היה לו בית מאוד פשוט והוא ככה אמר אתה החפץ חיים גדול ענקי הדור לא מתאים לך לגור בכזה בית מסכן כזה מה זה? אז החפץ חיים אמר לו כבוד זה איפה אתה מתארח פה? מה אני? יש לי חדר במלון פה ולא מה? עשיר כמוך חדר אחד במלון מתאים שיהיה לך איזה דירה צריך אשר זה התחיל לצחוק אומר לו כבוד הרב אתה לא יודע אני שם בארצות הברית יש לי דירה 10 חדרים פה אני עורך זהו חדר במלון מה אנחנו צריכים נכון? גם אני עורך בעולם הזה גם אני צריך גם לי כמו שאמר לא יודע איזה סיפור אמיתי או לא אמיתי אבל בתור משל בתור סיפור זה חמוד אז העולם הזה זה עולם של התהלכך עכשיו יותר מזה העולם הזה זה עולם שלכאורה אם אתה נמחק בו אתה נעלמת זה, מי יודע מי יודע על איזה ראובן בן שמעון שחי לפני 890 שנה אבל היה תשמע עודי, כן, כי הנכדים שלו חיים לפני 200 שנה 500 שנה 700 שנה היה פה, תגיד, גר פה, פה למטה איזה יהודי לא יודע, אני יודע שם באירופה, בספרד לא יודע, אבל סתם, קראו לו כך וכך זה נעלם, נגמר, נמחק איננו, עלה נידף מה המשמעות שלו? מה נותן לאותו פלוני אלמוני את המציאות שלו האמיתית זה לימוד תורה כי לימוד תורה בונה איזה עולם רוחני באישיות שלו והעולם הרוחני הזה לא הולך לאיבוד הוא נשמר, הוא קיים, הוא נמצא מתי זה יתורגם למציאות מחדש בתחיית המתים לעולם הנצח אז בעצם יוצא שכל מה שאתה עושה פה ועכשיו לומד זה לא נמחק זה קיים בעולם התחייה יביאו בחשבון שפלוני אלון לפני 1,000 שנה ישב ולמד תורה 6:10 ברבע זה בעצם מה שכתוב פה תראה זה נשמע כאילו משהו בנאלי כזה התורה נותן נצח לאדם אתה אדם זמני ויופי אז זה לא, אבל זה באמת נכון אדם באמת חיים בעולם זמני כל הכבוד לתחושות שלנו אנחנו חיים בעולם זמני אנחנו לא חושבים ככה וטוב שלא חושבים ככה אבל זו האמת אתה לא חושב שאתה חי בעולם זמני ההפך
קשה להבין את מה זה עולם
הבא לא גם בלי זה לא גם בלי זה השם נטע אותנו בעולם אנחנו בריאים, נושמים, חושבים שתמיד נהיה בריאים תמיד חושבים, תמיד נהיה נשאור ולא אדם נוסע ופתאום לא חוזר הביתה זה עולם שאין בו כללים הולך תמיד יש חולה דובד. אדם בריא, טוב הרגיש כאבים פה, כאבים שם והוא כבר כמעט שנה הוא בתוך המחלה הזאת זה העולם העולם הזה הוא עולם שאתה לא צריך לחפש בו את המציאות שלך זה התשובה זאת התשובה. זה, אתה, העולם הזה כמו החדר בישיבה, זה החדר בישיבה, אין בו תנאים נוחים, כי בלעד אחי זה זמני. עכשיו, אם זה זמני והחיים שלהם זמני, אז יש מה אני נוצר, שאני חי, שאני נושם, שאני אמור. אם הכל זמני והכל, אז לך לא, אז התורה נותנת לך נצחיות. עכשיו, מה פוש לך? לא לעצרי הבשר, לנשמה שבך, לנפש שבך. והנשמה שלך היא קיימת לעולמים, גם אם הגוף מתחלף. הגוף זה חולצה, זה בגד. זה אני אכלת החולצה, בשביל זה השתנית אתה, לכן זה לא אתה. נגיד מחר תבוא עם זקן, עם שערות, עם משקעות כאלה, בגדים אחרים, לא יודע מה. אז לכן זה לא אותה, זה לא אתה, זה אותו אחד. לעתיד לבוא, אתה תחזור עם כל מה שבנית בצד הרוחני. אז זה מציאות אמיתית, זה לא מציאות דמיונית. טוב, זה עד כאן הדברים האלה. אז יש לנו 6:30? כן? בסדר. עד כאן. זהו. עכשיו, לאחר מיטה. זה כשאתה חי. אפילו כשאתה חי, אתה לא נצחי, אתה זמני. ולאחר מיטה שהוא זמן הפסד, היא שומרת על האדם מן ההפסד ונותנת לו המציאות. מה זאת אומרת? אדם מת. מה זה לא מציאות? אז זהו, זה ההמשך. ולעולם הבא שיחזור אדם לחיים, היא נותנת לאדם החיים שנאמר, והקיצות היית שיחיך, שהיא נותנת לאדם השיחה שהיא הדיבור, אבל המתים נקראים יורדי דומה שאין בהם הדיבור. כל זה מבנה שהתורה היא סדר המציאות, לכן שומר אותו מן ההפסד, נתן לו המציאות וההוויה, בכל אלו שלושה זמנים אשר אמרנו. ושומר אותו מן ההפסד על ידי שדבק בתורה. נסביר את העניין של שעת מיטה בעולם הבא, עולם התחייה. תראו, יש שני פירושים מה זה לעתיד לבוא. יש הרמב״ם שלעתיד לבוא ועולם הגאולה זה בעצם אותו עולם כמו העולם שלנו, רק מה, זה עולם שמתוקן מבחינה גשמית. זה בעצם הגאולה העתידה לפי הרמב״ם. ומתוקן מבחינה גשמית, זאת אומרת שאין כללה של גזיית אף אחד תאכל לחם, אין שיבוד מלכויות, וממילא זמנך והיכולת שלך להתעסק בתורה הן מתרחבות. זה הרמב״ם. אז לפי הרמב״ם זה תחיית המתים, זה מאורע חד פעמי, שאלה שמתו חוזרים לחיות והם עוד פעם ימותו. עכשיו, מה האבסורד פה? שזה נשמע מיותר. שמוח שם עושה את זה, הם יחיו ועוד פעם ימותו, ושמוח צריך לחכות לחיות. מה זה נותן?
כשהם חיים בפעם שנייה הם מבינים הרבה יותר דברים.
בסדר, אבל גם אלה שחיים עכשיו בפעם הראשונה, העולם הגאולה הוא עולם שבו אין תרדות הגוף והם עוסקים בתורה. אז מה, 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 מה זה נותן להם עוד פעם? באמת, לפי הרמב״ם, עניין תחיית המתים נתקע. הוא לא יודע איך להסביר את זה ואגב, זה היה אחת הטענות מול הרמב״ם שהוא לא מאמין תחיית המתים, חלילה. הוא כתב איגר את תחיית המתים, כי הרמב״ם טען שאין משמעות תחיית המתים, כי עיקר האדם זה כשאדם מת בעולם הנשמה, והעולם הגשמי שאנחנו חיים בתוכו זה איזה מין עולם בדיעבד כזה שאיך שאני צריך לעבור אותו בשלום. אז לפי הרמב״ם הפרוזדור זה העולם הגשמי, הטרקלין שאני צריך להגיע אליו זה עולם הנשמה. לפי המערה, לפי הרמב״ם, לפי הרמח"ל, למעשה לפי כל המקובלים, דברי הרמב״ם האלה אינם נכונים לחלוטין. הטרקלין זה העולם הקשה. שנייה אחת. עולם הנשמות הוא חלק מהפרוזדור. מה זה הפרוזדור? לא. כל זמן שעדיין העולם לא הגיע לגאולה שלו, זה הפרוזדור. החיים בעולם הזה כמות שהם עכשיו, זה פרוזדור. וכשאדם מת ועולם נשמתו נמצאת בעולם, בעולם הנשמות, זה גם עדיין פרוזדור, זה עדיין זמן ביניים. מתי הוא הזמן האמיתי?
כשיש משיח,
כשיבוא המשיח ותהיה תחיית המתים והגופות יחזרו לעולם הזה, וכשהם חוזרים לעולם הזה הם יחיו לעולמים, הם לא ימותו. זה בתנאי שהנשמה הזאת שהייתה בחיים שלה לפני 1300 שנה התנהגה יפה וקימה מצוות ולמדה תורה. לימוד התורה נותן לנשמה את ממד הנצח שלה, ולכן כשיהיה תחיית המתים היא תזכה לחזור לתחיית המתים, ואז אותה נשמה שהתמודדה במערכת העולם הזה עם היצר הרע שלה והיא ניצחה אותה ועבדה עליה כמו שצריך, בנוסף לזה הנשמה הייתה בעולם האמת וגם שם הנשמה הזאת עברה תיקונים, שניהם ביחד יזכו לחזור לעולם התיקון בעולם הזה ויחיו בתרקלין. עכשיו, מי נותן לאדם את יכולת הנצחות הזאת? רק לימוד. שהבנו איזה פנורמה של, של מבט אנחנו מסתכלים. לימוד תורה אין ערכו רק מה יוצא לי מזה עכשיו. עכשיו, וכל התשובות על ידי זה תלמד תורה, אתה תקיים מצוות וזה ישמור אותך לעשות עבירות, הכל זה נכון, יש הרבה יותר מעבר לזה.
אבל העיקר,
מה זה?
העיקר זה רק בשביל העולם הבא?
מה אתה קורא העולם הבא? העיקר הוא הנצח. הנצח זה הזמן העיקרי, הקבוע. מהו הזמן הקבוע בחיים של האדם? עולם התחייה. עד עולם התחייה אתה חי באופן זמני בעולם הזה, וגם הנשמה נמצא באופן זמני בעולם הנשמות. רק בתחיית המתים אני אזכה לנצחיות, כי אז אני אחיה ולא אמות לעולמים. ולפי לפי המהר"ל, עולם של הגאולה העתידה לא יהיה בו לא אכילה ולא שתייה. צדיקים אשר נהנים מזה יושבים, הם יכולים להיות סוג של מלאכים ואמונים נצחים, הם כבר הגוף שלהם נהיה קדוש עליון, הוא כבר לא נמצא תחת מציאות של זמן, הוא התעלה, נהיה נצח. הבנת הנקודה פה?
משמעות התורה זה להגיע,
זה לבנות בתוכי, בפנימיות שלי, באישיות שלי, את ממד הנצח.
זאת אומרת, לבנות ממד נצח.
אני אדם חולף בעולם, זה הגוף שלי הוא חולף.
התורה זה לגרום לאדם להבין שורה שעכשיו זה לא העיקר?
זה לא רק להבין, זה גם בונה בי, בונה בנפש שלי, בנשמה שלי, את היכולת שלה לעמוד בעולם הנצח יחד עם הגוף שלי.
אז לימוד תורה זה כדי שיעזור לי, יעזור לנשמה והגוף שלי להתחבר בעולם הבא.
בעולם הבא אין פירוש עולם הנשמות, אלא עולם הבא בעולם הזה. אנחנו נקרא עולם הבא כי הוא בא אחרי השלב של העולם כמו שאנחנו. זה ההסתכלות פה. עכשיו, זה לא נגמר פה בזה, זה הרבה יותר רחב מזה. יש במסילת ישרים, יש ספר הוויכוח, שם התחלה, מעניין לראות את זה שם. יש שם דיון מה התפקיד של האדם בעולם. אפשר לתפוס את התפקיד של האדם בשני אופנים, זה אני מערבב קצרתי במכתב מלאו. יש אנשים שהם דתיים, קורא להם המכתב מלאו כמו הפרשת תרומה. הם דתיים כמו הפרשת תרומה. מה קרה אדם? מה זה הפרשת תרומה? בעצם יש פה ערימה של תפוזים. אני מת לאכול תפוזים, זה משהו, זה טוב, זה טעים, יש לי תאווה גשמית. לא יפה, מה זה תאוו? אומר, טוב, תגידו לי מה לעשות שיהיה מותר לי לאכול את התפוזים האלה. אומר, תשמע, תפריש תרומה, יהיה מותר לך לאכול את התפוזים. מה? יופי. כמה זה תרומה? 2%? 5%, 10%, 20%? תגיד כמה נותן. בעצם מה הוא אומר? מה לעשות? אני צריך לתת 20% שיהיה לאכול 80%. שווה. אז בעצם הוא אדם גשמי שהוא מוכן לתת תרומה לקדוש ברוך הוא. הוא בעצם רוצה לחיות בעולם הזה, העולם הזה מושך אותו, זה טעים לו העולם הזה, הוא רוצה להיות עשיר, הוא רוצה להיות שיהיה לו בית כך וכך, זה מה שמעניין אותו. אנחנו אומרים לו, תשמע, זה לא יפה. הוא אומר, טוב, תגידו לי מה לעשות שיהיה לי זכות דתית לחיות בעולם. אומר, תשמע, אתה צריך בבוקר להתפלל לשחר. טוב, נתפלל, מה לעשות? אבל אחרי זה אני יכול ללכת לעבוד ולהרוויח כסף. הוא לא, כן, בטח. ברוך השם. בסדר. הוא אני רוצה לאכול. הוא לא, תשמע, צריך נטילת ידיים, נגיד המועצי, ואחרי זה אני יכול לאכול. הוא לא, כן, ברוך השם. צריך גם ללכת לזה בקעת מזון. בקעת מזון. זה תרומה. יהדות היא לא הפרשת תרומה. יהדות פה כשאני עושה שינוי במציאות הפרומית שלך. אני רוצה שתהפוך את כל האוכל שלך לקודש, למשהו רוחני, לדבקות. אני רוצה שתהפוך את כל ההרגלים שלך, את כל הגוף, את כל הפנימיות, כל המהות שלך למסלול חדש. זה יקרה רק בתחיית המתים, השינוי המהותי הזה. בינתיים אתה עובד על זה, וככל שתעבוד על זה אתה בונה את הנצח שלך. לכן איך המסד שלי מתחיל? יסוד לשורש העבודה, מה חובתו של אדם בעולמו, ומה חובתו של אדם בעולמו? להידבק בהשם, להתענג על השם. לא חובתו לקיים מצוות, לא חובתו פלא שחרי, זה לא חובתו, זה הפרשת תרומה. חובתך לחיות בעולם רוחני אחר. המסלול לזה עובד דרך מצוות, דרך לימוד תורה, דרך עוד המון תיקון מידות. זה בעצם גם מה שאמר במילים שלו. ואתה נקודה פה שיש עולם הנשמות, יש עולם הבא, והתורה בונה בי את הנצח. אם היינו מאמינים באמת במילים שלנו מהפה עכשיו, היינו שם ללמוד תורה כל הזמן. שהלימוד יהיה לרפואה, תודה ושמחה לכל עם ישראל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.